לשמוע את זה קצת נושא שהוא מאוד מרכיב חשוב בהלכות כשרות הבשר. כותב מרן בסימן ל"ט. כותב מרן כך: אין לבדוק אחר שום טרפות מן הסתם. חוץ מן הריאה צריך לבדוק בבהמה וחיה. אם יש בה סרחה בכל הפורץ גדר, לאכול בלא בדיקה, ישכנו נחש. אגב, הנהגו גם כן לנפוח כל ריאה, אפילו לילית ברעותה. בקצת מקומות מקילים שלא לנופחה, רק אם היה בשיחה עוברת על ידי משמוש וכן עיקר. מרן, למעלה, לפני הסימן הזה, כתב שיש הרבה סוגי תרפויות בבהמה, גם בעוף, ומנה שם. יש קרוב ל-40 תרפויות וכדומה. וממילא, תרפויות זה טרף. ואסור לאכול לא בהמה ולא עוף שהוא טרף. אבל, מכיוון שיש לנו כלל, בהמה בחייה, בחזקת, כשרה עומדת. יש לך עכשיו בהמה, אתה לא צריך לחשוש שמה היא טרפה או לא טרפה. היא בחזקת, אתה רואה שהיא חיה, אתה רואה שאין בה שום בעיה, אנחנו אוכלים את זה. לכן בהמה, סתם בהמה, בחזקת כשרה. ולכן, אחרי ששוחטים את הבהמה, אין צריך לבדוק אם יש לה טרפות, אם יש לה בפנים הלב, הכבד, הראש, יש לו במוח, יש מים, אתה לא חייב. אם מצאת וראית שיש, אסור לאכול את זה. אבל כל עוד שלא ראית, הרי זה נקרא בלשון רבותינו חזקה. כל דבר בתורה יש חזקה. תגיד, אבל אולי באמת היא טרפה, איך אני יכול לאכול את זה? שיש חזקה, זה כבר לא טרפה. זה ההלכה. אחרת, אין לדבר סוף. אסור לך לאכול, אסור לך לשתות, אסור לך כלום. כל דבר תבוא, תבדוק, תעשה ותעשה. שזה למשל, דברים שאין בהם תולעים, אתה לא צריך לבדוק, אולי יש שם תולעים. אין בו תולעים, גמרנו, תאכל את זה כמות שהוא. שיש דבר שהוא מצוי בו תולעים, זה מצוי, דבר שהוא מצוי, ואפשר לבדוק אותו בקלות, הרי צריך בדיקה. אבל שאר כל הטרפויות בבהמה, אתה לוקח תרנגולת, שוחט אותה, אולי היא טרפה, גם אתה מברך עליה, שקל נשאלנו צטה וצטענו על השחיטה. איך אתה מברך על השחיטה? אולי העוף הזה טרף. אולי תפתח את המתן שלו, תראה שיש שם הכל רקוב, מקולקל, מת, טרפות ממש. אלא מה? חזקה. אנחנו מברכים על החזקה. אתה קם כל בוקר, לוקח את התפילין, מברך על התפילין, השקל נשאלנו צטה וצטענו להניח תפילין. מי אמר שהתפילין האלה קשרות? אני שקניתי את התפילין, בדק אותם סופר, בדק אותם בודק וראה שהכל בסדר. אבל במשך הזמן, אולי חימום, זיעה, חום, שמש, אולי זה פסל? כל דבר יש לו חזקה. נותר לך להניח תפילין, מרן כותב, תפילין שאדם מניח אותם כל יום, לא טעון בדיקה כל הזמן. אתה יכול להניח אותו עד 120, לא צריך בדיקה. נכון שנהגו לבדוק את התפילין פעם בשבע שנים, משהו מעין זה. אבל מעיקר הדין לא צריך גם את זה. זה נקרא בלשון רבותינו חזקה. חזקה זה דבר חשוב. סוקלים על החזקות, איש ואישה באים יחד, והולכים חיים יחד. אחרי זה האישה עשתה עבירה, זינתה וכדומה, לוקחים אותה וסוקלים אותה. תגיד, הוא אומר, אבל אני לא בעל, הוא לא בעלי, אני לא נשואה, אני לא אשת אי סתם. אין. חזקה, יש חזקה. חזקה שאיש ואישה, יש, הם נשואים. אין דבר כזה. הייתה אישה אחת, אומרת הגמרא, אישה אחת שבאה ובינה מונח על כתפה. הבן שלה, כל הזמן ילד תינוק, היא באה לירושלים וגרה. והייתה רגילה תמיד לחיות, להיות איתו ילד, כל הזמן קרה לו שזה הבן שלה. גדל הילד הזה, אמרה להם, מה פתאום? זה התחתנה איתו, ואמרה, זה לא ילד, זה סתם. מצאתי אותו ברחוב, אמרתי שהוא הילד שלי. הוציאו אותה לבית הסקילה. למה? אישה בעל אימו, וחייב סקילה, נכון שמצד דינו צריך סקילה, אבל סקלו אותה. למה? חזקה. סוקלים על החזקות וגם מתירים את החזקות. לכן כל דבר שיש לו חזקה, הרי הוא בחזקת כשר. ולכן, כשאתם שוחט בהמה, אתה לא יכול מהבשר, לא צריך לבדוק מי השם, מה אמו, שום דבר. הכל נקרא כשר. אבל, ממשיך מרן ואומר, דבר אחד צריך לבדוק בבהמה. דבר אחד צריך לבדוק, מהו? הריאה. הריאה, כמה שמצוי מאוד, שהריאה עלולה להיות טרפה, וכל פגם בריאה, זה בכל האיברים הפנימיים, הרי זה מטריף את כל הבהמה, זה נקרא בהמה שהיא לא, זה אסור לאכול את זה. ולכן, אם הריאה יש בה סרחה, מה זה סרחה? הריאה היא חלקה. הריאה מבחוץ חלקה מאוד. אבל אם יש בה נקב, כל עבר פנימי בגוף הבהמה, כל עבר פנימי שיש בו נקבים, הנקב הזה פוסל את הבהמה. בלב, יש נקב בלב, הלב הזה פוסל וטרף כל הבהמה טרפה. מה? איך אפשר לבדוק? איך אפשר לבדוק לפני שוחטים? אני אסביר. לכן, אם אדם בא השוחט אחרי ששחט, בא הקצב, מתחיל לחלק את האיברים, ורואה שהכבד, יש פה חור, נקב. הוא רואה אותו, זה נקב שהיה בזמן שהבהמה הייתה עדיין בחייה, הרי כל הבשר הזה טרף. זה, אם במקרה הוא ראה את זה, אבל הוא לא צריך לבדוק את זה, לבדוק, יש נקב, אין נקב. אבל לא כן בריאה, לפני שהאדם מוציא ומתחיל לבדוק את כל, לחתוך את הבהמה, צריך לבדוק דבר ראשון את הריאה. את הריאה טעונה בדיקה. אתה לא יכול לומר, בהמה בחייה, בחזקת קשרה היא עומדת. כל עוד שהיא חיה, בחזקת קשרה. אבל עכשיו שהיא נשחטה, לגבי הריאה היא בחזקת שאסורה לאכילה. נכון, שאומר מרן, שאם בא כלב וחטף, אדם בא, הוציא את הריאה כדי לבדוק אותה, היה כלב שם בצד עומד בחיקה לו, איך שהוא תפס את הריאה, בא הכלב נטפל אליו, חטף את הריאה וברח. עכשיו אני לא יודע, הריאה הזו טרפה, לא טרפה, אומר מרן, מותר לאכול את הבשר. למה מותר לאכול את הבשר? יש חזקה. זה שהצרכנו בדיקה, אבל לא בגלל זה, זה ביטל את החזקה. חזקה שבים בחייה בחזקת קשרה עומדת, רק הצריכו רבותינו מדרבנן, לא מדאורייתא, לבדוק את הריאה בלבד. לכן צריך לבדוק את הריאה. תרנגולים לא שייך את הריאה. הריאה של התרנגולים היא בסדר. תרנגולים צריך לבדוק בדיקות אחרות. מצד הדין לא צריך לבדוק בכלל. אבל בדרך כלל בודקים, היום בימינו, בודקים בתרנגול, בודקים גם את צומת הגידים, לדעת, ולפעמים כדאי לבדוק גם כן את הריאה בעיקר בחורף. למרות שמרן כותב שרק בבהמה בחיה צריך בדיקה, אבל מתי שיש לך ראותה ואתה יודע בחורף קר וכדומה, יכול להיות שהריאות שלהם, לכן בעדה החרדית למשל בודקים את הריאות. הרבה מקומות לא בודקים את הריאות, אומרים את זה בחזקה. ואותו דבר גם צומת הגידים. צומת הגידים זה מין גידים קטנים שנמצאים למטה בחיבור הכף הרגל לרגל עצמה, ויש שם גידים דקים, והגידים האלה זה כמו תופסים את כל הרגל. אז לפעמים אחד מתוך לחץ וכדומה, נקרא אחד צומת הגידים, הרי הצומת הגידים הזה, הבהמה, התרנגול הזה טרף. מצד הדין לא צריך לבדוק, אבל היום במציאות שלנו היום כמה שמצוי מאוד, לכן רגילים לבדוק גם את צומת הגידים. אבל נניח את זה, אני אדבר עכשיו.
מה זה חזקה? אומרים שהיום 60-70%,
זה טוב, לא?
אם אני
לא טועה.
כמה אחוז היום לא
קומי הדבר? תלוי מה. תלוי מה נקרא טרפה. יש. במציאות שלנו, רוב הבהמות יוצאים טרפה. בהמה בחייה בחזקת תאורה עומדת. נשחטה, צריך לבדוק אותה. אני אומר, עכשיו זה נהיה טרף, לא מקודם. דבר ראשון. דבר שני, רוב הטרפויות שאנחנו מטריפים, זה לא איסור דאורייתא. רוב. זה חומרות, בתוך חומרות שנוהגים להטריף את זה. לכן, כשהיא בחיה, אתה רואה שהיא חיה. מה פתאום תגיד שהיא מת? למה תגיד שהיא טרפה? אחר כך ששחטת ואתה יכול לבדוק, אני בודק. אבל חזקת בהמה בחייה בחזקת כשרה עומדת. כן. עכשיו שחטתי, היא בחזקת גם כן. מסתמה זה אותה בהמה. לכן מצד הדין כותב מרן, אין צריך לבדוק שום בדיקה. מותר לך לקחת את הבהמה, לאכול אותם בלי לבדוק שום דבר. אבל את הריאה צריך לבדוק. רק את הריאה בלבד, הבדיקת הריאה היא דרבנן ולא דאורייתא. מדאורייתא גם את זה לא צריך. בינתיים זה אנחנו שותים חלב, איך אתה שותה חלב של בהמות? הרי אתה רואה בבית המטבחיים, רוב הבהמות הם יוצאים, לדעת מרן בעיקר, הם לא יוצאות חלק. וגם מתי שהוא לא חלק, הרבה בהמות יוצאות להתערף גם כן לדעת כל הפוסקים. אז איך אתה שותה את החלב? איך אתה לוקח את הנגולת ואוכל את הביצים? אולי את הנגולת הזו יטרפה? אלא בהמה בחייה, בחזקת כשרה עומדת. לכן מותר לך לשתות את החלב, שותים את החלב, אפילו שצריכים לבדוק את הריאה, אבל את החלב מותר לך לשתות. אפילו שאחר כך מצאנו שרוב הריאות הן לא כשרות, אבל בחייה, בחזקת כשרה עומדת. ברוך אתה אדוני, אלוהינו מלך העולם, שהכל נהיה בדברו. אני אחזור עוד פעם. אני מדבר על דאורייתא. דאורייתא, בהמה בחזקת כשרה עומדת. אם אלא, תשתה את החלב, תאכל את הביצים, אין שום בעיה. אבל אחרי שנשחטה, אז עכשיו את צריכה אפשרות לבדוק. מדאורייתא לא צריך לבדוק שום דבר. החזקה הזו נמשכת. לכן תאכל את הבהמה בלי בדיקה, בלי כלום. חכמים באו ואמרו שצריך לבדוק את הריאה. אז מלא, זה תקנת חכמים. אבל זה לא פוסל את הבהמה למפרע. ולכן כל מה ששתינו, כל מה שהיה, הכל בסדר. ככה לך. אבל אחרי שבדקתי את הבהמה, מצאתי שיש בה ראותה, וזה נקרא בשון הפוסקים סרחה, עוד נסביר מה זה. אז אם מצאו בה סרחה, אז הבהמה הזו מסתמה, איך נהיה סרחה? מסתמה היה בנקב בריאה, ואז נהיה שם מין חתכת, מין דלדול, חתכת דלדול בשר כזה, כמו דלדול בשר, ואז מלמעלה מעבירים את היד ורואים שיש דלדול דק, הדלדול הדק הזה, הרי זה הבהמה הזו בחזקה, הראה הזו זה טריפה, אנחנו עושים את זה טריפה, אפילו אם אני יוציא את זה ואני אשים את זה במים וזה לא, ואני יעשה כמו שבודקים פנימי של אופניים וכדומה, ואני רואה לא יוצא, לא מבצבט ממנו כלום, עם כל זה חזקה שיש לך, אין סרחה בלי נקם, ודאי שיש כאן נקם. כאילו שוודאי שיש כאן נקם, אסור לאכול את הבהמה הזו. יצא שתחלה הבעיה מותר לך, עכשיו שבא לך הבעיה, אסור לך לאכול. זה הכלל לכל התורה כולה. עכשיו, לכן לא צריך לחשוש מהחלב, מהביצים. רבי אליהו מני היה חברו של, רבו וחברו של רבי יוסף חיים. תמיד היה שואל אותו שאלות. בסוף, הוא היה הרבה זמן בחברון, ונהיה בדין בחברון, והתפרסם מאוד בגדלותו וחסודותו וקדושתו. הוא היה רגיל, הוא אומר, מצד הדין, מותר לאכול תרנגולת ואת הביצים, לא צריך לחשוש את הכלל בעיקר. בחיה, קשרה. אבל הוא, מכיוון שהוא חושש, היה אומר כך. תרנגולות, יש להם כל 21 יום, הם עושים אשכול חדש של ביצים. מה זה אשכול חדש של ביצים? מי שפותח את התרנגולת, רואה שיש שם כמין ביצים כאלה קטנים, קטנים נמצאים. אלה זה כמו אשכול, שכל יום היא מוציאה ביצה אחת. ביצה אחת. יש שם 21, באשכול הזה 21 התחלת ביצים קטנים. ואז היא לאט לאט, ביצה אחת יוצאת לה, יוצאת החוצה. עוד ביצה וכן עד שנגמר. אחרי 21 יום, עוד פעם מתחילה לגדל אשכול חדש, וכך מחזור כל 21 יום. עכשיו, זה בעוף טוב, שקשר, שאין בו שום פגימה ושום דבר. אבל אם העוף הזה טרף, כגון שיש בפנים המעיים שלו, בתוך זה דבר שהוא לא טוב וכדומה, הבהמה הזו לא יכולה ללדת. התרנגול לא יכול. ולכן, ברגע שנה לך אשכול של ביצים, ונגמר האשכול הזה והיא נטרפה, אין יותר ביצים. לפי זה, השר רבי אליהו מני אומר, אנחנו עכשיו אוכלים ביצים. נכון, חזקה שהביצים האלה, והעוף זה טעור, קשר וכדומה. אבל אולי זה עדיין טרף. אולי באמת, באמת, העוף הזה, מה שהיה מקודם, זה היה לפני זה, לפני שנטרף, ועכשיו הוא נהיה טרף, לכן היה ממתין. כל ביצה, משאיר אותה, אחרי 21 יום. אחרי 21 יום רואה. אם הבהמה, אם התרנגולת ממשיכה להטיל ביצים לאחר 21 יום, משמע שבה יש קול חדש. זו הוכחה שהיא לא נטרפה. ואז אוכל את הביצים האלה של ה-21 יום, ומשאיר עוד פעם 21 יום את הביצים החדשים, וכן על זה הדרך. זו חומרה גדולה שהחמיר רבי אליהו מני. זו הנהגה הפרטית שלו. לא צריך להחמיר בדבר הזה. מרן אומר מפורש שלא צריך להחמיר. אבל רבי אליהו מני, חסידה קדישה ופרישה, היה נזהר מכל דבר, ולא היה אוכל בשר בכלל. והיה נזעה מכל דבר, ונזעה מחומרה הכי חומרה שיכולה להיות, אבל אנחנו אנשים רגילים, אוכלים רגיל. אתה לא הולך לתנובה, תגיד להם, אני רוצה שתביאו לי ביצים, שעברו עליהם 21 יום. מה קרה? נו. אתה לא יכול, אתה לא יכול לבקש, ולומר, אתה לא יכול לומר שיביאו לביצים שעבר 21 יום. איך אתה יכול לבדוק את זה? אתה לא יכול לדעת את זה בכלל. לכן, מותר לאכול. למה? כמו שאמרתי מקודם, חזקה. מה שרבי אליהו מן היה נוהג, זה חומרה באלמה. יקר, דין לא צריך לחשוש לחשש הזה. עכשיו נחזור, ולכן גם החלב. חלב לא צריך לחשוש, לא? נכון. אסור לשתות את החלב הזה. אסור לשתות את החלב. למה שזה מיד? אז תשאל איך עושים בכל המחלבות. הכל מתערב. גם אם תמצא לומר שהיה שם חלב, מה קורה? שמהבהמה, שהבהמה הייתה טרפה, אבל הכל התערב יחד. כמה כמה בטיל. היה שם הרבה יותר. אז כל פריש, מרובה פריש, וכל התערובת הזה, אין שם, לא צריך לחשוש. לכן אנחנו שותים חלב, שם אפילו תצא לומר שיש איזה פרה אחת שהייתה באמת טרפה. אבל כל החלב מתערב יחד בבת אחת. נכון שאסור לבטל איסור בכסילה, זה מה שאתה רואה את האיסור. אבל זה אני לא רואה את האיסור. אנחנו בכסילה הקשרה יורדת. אין מוכר לשתות את זה בכלל. יכול להיות שאתה לחשוב את זה כלל לעיקר. גם אין מידת חסידות לא לשתות חלב. חוק חזה מהם מה הדבר? כולם שותים חלב וכדומה, ולא ראינו מישהו חסידה שלושה או פרישה שלא שותה חלב בגלל הסיבה הזאת. עכשיו נחזור להימלם. כשאתה אחרי ששוחטים את הבהמה, והם מברכים עליו, עכשיו כדי שם כתב צוער והשחיתה, איך אתה מברך? אולי זה טרפה, אולי באמת יש שם סריחה, אלא כרגע אנחנו לא רואים סריחה, כרגע אנחנו רואים שהבהמה הזו היא הולכת וכדומה, לכן אין לנו בעיה. אבל אחר כך ששוחטים, ולכן בשעת השחיטה, מותר לך לברך, מפני שאנחנו הולכים אחרי הרוב, וגמרנו. אם יצא שהבהמה הזו טרפה, מילא, ומפרע, אז זה לא ברכה לבטלה. אתה ברכת בשעה שהיית צריך לברך. יש מחמירים, מתי שבאים לשחוט בהמה, אז לכן שוחטים קודם תרנגולת. ואז שוחטים תרנגולת בוודאי, מברכים השחיטה, ואז מפותרים בזה גם כן את הבהמה. אז הנה לכן מי שרוצה להחמיר. אבל בדרך כלל לא חוששים לכך, ולכן שוחטים את הבהמות, ואחר כך, לפני שאדם בא לפרק את כל הבהמה, מוציאים את הריאה ובודקים אותה. את הריאה הזו אומר מרן, שאסור לאכול בהמה בלי בדיקה. כתב כאן מרן, בכל הפורץ גדר לאכול בלא בדיקה, משכן הוא נחש. נחש זה ראשי תיבות, לא שנחש אמיתי, אולי גם נחש, אבל נחש ראשי תיבות, נידוי, חרם שמתה. זה שני הדברים האלה שנידוי וחרם שרבותינו תקנו. ולכן אסור לאדם להקל בדבר הזה. זה מה שנקרא היום בימינו, בשר חלק או בשר לא חלק וכדומה. שאלה נשאלת, מה זה נקרא סרחה? מרן כותב לקמן בשם תשובת הרשב"א ואומר כך, כשבודקים את הבהמה, אומר כך מרן, אל תחשוב שהסרחה זה דבר שהוא צריך להיות גדול מאוד, אלא הסרחה זה בסך הכל, משיך מרן כאן, ומרן כך, כל מקום שאסרו סרוחת הריאה, מה זה סרוחת הריאה? בריאה, כמו שאמרתי, ריאה זה כמו בלון. אז מכניסים, מתי ששוחטים את הבהמה, פותחים קצת את הבטן, מכניסים דבר ראשון, ואז מכניס את היד שלו מסביב לריאה. מסביב לריאה, ריאה זה כמו בלון כזה, ומסתכל בנחת, לא בחוזק. ואז רואה, אם הכל חלק לגמרי, מוציאים את הריאה החוצה, פותחים את הבהמה, מוציאים את הריאה, ועוד פעם בודקים אותה מחדש. זה נקרא בדיקת פנים, בדיקת חוץ. ואתה שזה בפנים, רואים שאם באמת יש שם סריחה, סריחה גדולה, בשביל מה אני אמשיך לחתוך את הבהמה הזו? בשביל מה? זה טרף. לך תמכור את זה לגוין. אם יש שם סריחה, סריחה ממש, אל תיגע בזה. אלא מה? שאני בודק ואני רואה שאין שם סריחה, אבל יכול להיות שהלחץ שנמצא בו, אתה לא רואה טוב את הריאה. לכן, לאחר כך פותחים את הבהמה, מוציאים את הריאה ובודקים אותה עוד פעם מחדש לראות, אבל בנחת. אם יש שם כמין דלדול של בשר, משהו, תוספת, זה נקרא סריחה, סרוח בו, אין סריחה בלי נקם. לכן כותב מרן, כל מקום שאסור סרוחת הריאה, אין הפרש בין שתהיה הסריחה דקה כחוט השערה, ובין שתהיה עבה וחזקה ורחבה כגודל. ולא כאותם שממאחים ביד, ואם תמאחה תולים להקל, וכל הנוהג כן, כאילו מאכיל טרפות לישראל. אומר מרן, יש אנשים שהם חבל להם על הבהמה, חבל, זה כסף הרבה. אם קורא את זה לגוי, קנה אותו בגרושים. וכאן מוכר בשר, זה בשר חלק, מוכר אותו כל קילו, מוכר אותו במחיר גבוה. אז מה עושים אלה הבודקים והשוחטים? הוא אומר, תשמע, אתה צריך להעביר את היד שלך, ואם מצאת איזו סריחה, תעשה ביד, תלחץ עליו, תדחף אותו, ואז אם זה יורד, זה לא סריחה, זה סתם לכלוך. אומר מרן, זה לא נכון. כל סריחה שתהיה, אפילו דקה כחוט השערה, שהיא סרוחה, או שעבה כגודל, גדול, זה נקרא סריחה. לכן, תשובת הרשב"א, ואומר, שאלה שמנתקים את הסריחות, זה מה שנקרא היום, שמנתקים את הסריחות, מורידים את הסריחות, אומר מרן שהם נקראים פורצי גדר, וכאילו מאכיל טרפות בישראל. אתה אף אחד לא רואה את זה, זה רק הקדוש ברוך הוא והוא יודעים את זה. עכשיו הוא לבד, מכניס את היד שלו, פוסל. הפסילה הזו נקרא טרף. הרמ"א מקל קצת בדבר הזה. הרמ"א כותב, זה דברי מרן. מרן מוסיף עוד נקודה אחת, שיש דרך אחרת קצת אולי להקל. אומר, יש מי שכתב שמכניס אצבעות תחת השיחה ומגביה קצת. אם נפסקה מחמת הגבהה כלשהו, שיחה בת יומי וקשרה. ואין להקל בכך אלא בממת ישראל, והם סומכים על כולה זו אלא בבודק קשה וראה השם מרבים. אומר מרן, אם אתה רואה את השיחה, שיחה כמו שאמרתי, זה כמו דלדול של חתיכת בשר כזו, כאילו חתיכת בשר. עכשיו, אם אתה מגביה את השיחה, ויוצאת את הריאה, ואתה מגביה, והריאה לא זזה, וזה ניתק מאליו, כמה זה ניתק מאליו, זה סתם לכלוך, כמו דבר שנדבק בו. אז זה לא הוכחה שיש כאן נקם, ואפשר להכשיר את זה. אומר מרן, כל זה דווקא עם האדם הבודק הזה, יראה שמיים גדול, הוא לא הולך ומאיך את זה, וגם השיחה, הריאה, לא התרוממה בכלל. אבל אם אתה מגביה את זה, והריאה התרוממה איתו יחד, ואחר כך ניתק, זה לא הוכחה שזה לא שיחה, אלא בגלל שהריאה היא כבדה יותר, אז הייתה כבדה, ולכן היא נתקעה. אבל בפועל, מי שעושה את זה, זה נקרא, או שממלך את השיחה, הרי הבהמה הזו מאכיל טרפות בישראל. זה לדעתו של מרן. הרמה כאן, מקל. זה אחד ההלכות הכי תמורות שיש, אבל כך נהגו. הרמה אומר, אגב, יש מתירים למה שיש בשיחות, ולמאך בהן, ואומרים ששיחה, אם ממלך אדם בא כל היום, לא תינתק, ולכן כל מקום שיתמאך, תולים להקל, ואומרים שאינו שיחה אלא ריר באלמה. ואף על פי שהיא כולה גדולה, כבר נהגו כל מיני מדינות אלו, ואין למחות בידם, אחר שיש להם ממה שיסמוכו. מכל מקום צריך להיות הבודק יראה אלוקים שיודע להזדהר למאך בנחת, שלא ינתק בכוח. ויש מקומות שאין נוהגים למאך ולשמש בצריכות הוורדה עם שיחה למקום אחר, בכל מקום שיוכל, תהיה טרפה. וממשיך הלאה, וממשיך מרן ואומר, עוד נהגו בירנו להטריף דברים אחרים. אז יצא, מרן והרמה נחלקו כאן. מרן כותב שכל שיחה שלא תהיה, אפילו משהו דק ביותר, כמו חוט השערה, אם אתה, יש מתירים שאם אתה שם את האצבע שלך, מגביע את זה, והיא ניתקת, אז זה מותר. אבל אם אתה מגביע והריאה מתרוממת, זה נקרא שכאילו היה כאן ודאי שיחה. הרמה מקל ואומר, גם אם יש שיחה, אני ממאך את זה. אני ממאך, מודיח את זה באצבע, ממאך את זה, אם היא נמאכת, ואחרי זה אני רואה שאין שם חוב ואין גם כלום, אני מכשיר את זה. לדעת מרן, מי שממאך את השיחות זה טרף. כאן נחלקו האשכנזים והספרדים בדבר הזה. המנהג אצל האשכנזים, מנהג פשוט היה באירופה, שכל בהמה שמצאו בה שיחה, היו בודקים אותה. מנסים באצבע לנתק אותה, ואם היא מתנתקת, או למערך אותה, ואם היא מערכת, ואחר כך שמים את זה בתוך כלי. לפעמים לא עושים את זה גם. שמים את זה, אומרים, זה, כן, זה לא היה שיחה, זה דברים בטלים. למרן זה מאכיל טרפות. מי שאוכל את זה, אוכל טרף. זה המחלוקת הגדולה שיש בין מנהגי הספרדים לבין מנהגי האשכנזים. האשכנזים באירופה היו מחמירים, היו מקלים בזה. נכון שגדולי האשכנזים, גדולי הדורות, הם חלקו מאוד, גם האשכנזים, חלקו מאוד על דברי מרן, על דברי הרמה. הגאון נודע ביהודה כותב שכל החומרות שמרן בשולחן, שכל החומרות שהרמה כתב על מרן בכל ארבע חלקי שולחן ערוך, אתם רואים, בכל חלקי שולחן ערוך, מרן מקל והרמה מחמיר. וזה נהגו להחמיר, נהגו להחמיר. שהגיע להלכות סרחות, עשה להפך. מרן מחמיר והרמה מקל. אומר רב נודע ביהודה, כל החומרות שאמר הרמה בכל ארבע חלקי שולחן ערוך, החמיר יותר ממרן, לא שווים את הקולה האחת שהרמה יקל כאן בדבר הזה. והיה כדאי לעשות הפוך, תקל בכל הדברים ותחמיר בזה. למה בכל דבר יש לך ספק וכדומה, גם אתה לא אוכל את זה, זה לא אוכל טרפון. כאן זה מאכיל טרפון, מרן כותב. מי שאוכל את זה הוא טרף. ואתם יודעים מה שכותב הרב אור החיים הקדוש. אומר, כל האיסורים שבתורה שאדם עושה, חילל שבת, עשה מה שלא עשה, התשובה שלו קלה. למה? חזרה בתשובה, יותר לא מחלל שבת, שר מנחה וחתיכת חופה. אבל לכן שאדם אכל נבלות וטרפות, חזירים ונבלות וטרפות, גופו נהפך חפצה של חזיר. הגוף שלו זה חלק מהחזיר. הוא אומר, מי שאוכל נבלות וטרפות, מי שאוכל שקצים, הוא באשמות שקט. כך אומר הרב אור החיים. הוא לא אמר את זה בלצנות. מציאות. הרי ממה הוא גדל? גדל מהבהמה, גדל מהבשר. הבשר שלו נהפך להיות חלק ממנו. איך לעשות לו תיקון? יבוא ויחזור בתשובה, יחזור במה שיהיה. ומה יהיה עם כל הבשר שהוא אכל וכל הקרוב שלו גדל מזה? זה לומד תורה, רואה איזה מין יראת שמיים, איך יכול לעשות? נכון שבדרך כלל אנחנו אומרים לאלה בעלי תשובה, מה נעשה? אין ברירה, שעשו כמה צומות וכדומה, ולאט לאט אוכלו דברים יותר קשרים, כמה כמה בטיל, ולאט לאט יבוא הבשר הקשר ויפתול ויסלק את הבשר הטרף. אבל זה חמור מאוד, זה לא דומה לשאר האיסורים. אדם חילל שבת, אפילו חילל שבת, זה לא בגופו, זה לא דברים שנתקעו בגופו, בדברים כאלה, ותהיה עוונותם על עצמותם. העצם שלו, הבשר שלו, הגוף שלו, הוא נהפך להיות חפצה של איסור. מניח תפילין, על איזה יד? יד של חזיר. אפשר לברך את זה? אפשר, זה נכון? לכן, בדברים של מאכלות אסורות, צריך אדם להחמיר פי כמה יותר מכל המאכלות, מכל דבר, מכל האיסורים שבתורה. מחמירים בהלכות שבת, מחמירים בהלכות, כל ההלכות זה טוב מחמירים. אבל החומרות האלה, עדיין אתה, אפילו אם אדם נכשל בהם, יעשה תשובה בעזרת השם ויחזור בתשובה. אבל לא כל במאכלות אסורות, הוא נהפך להיות דבר שהוא חלק מגופו. חלק מגופו, איך הוא יכול לבוא ולומר שחלק מגופו הוא חזיר, חלק מגופו זה מאכלות אסורות, טרפה וכדומה. לכן כאן צריך להחמיר פי כמה. ולכן, אלה שמקלים בלגבי מיוח הסרחות, והקלו 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 והקלו, עד כדי כך שכבר כותב, כמה גאונים כותבים, שלא רק זה, היו מכניסים את הציפורים. הרמה כותב שהם ממשמשים, ועושים ככה ורואים אם זה יוצא או לא יוצא. הרמה אומר, ויש מי שאומר, לא, תיקח את הציפורים, תכניס את זה בין הסרחה לריאה, ותגביע את זה. עכשיו, שאתה מכניס את הציפורים, זה כמו סכין. הציפורן חותכת את זה, אז מה, איזה מין דבר זה? אתה מרמה את עצמך, מה, אתה תיקח סכין, תוריד את זה. ויש היו רגילים כך, היו רגילים להוריד את זה, ואחרי שמים את זה, מנפחים את זה, מנפחים, שמים את זה בתוך מים, כמו בלון וכדומה, ואז רואים, אם אין, לא יוצא שם שום אוויר, קשר ומכשירים את זה, וכותבים שהבשר הזה קשר למהדרין. עכשיו, למעשה, לדעת מרן, כל סרחה שיש בבהמה היא סרחה שהיא טרפה. רק סרחה כזו בקלות יורדת, כגון שאני מגביע את הסרחה והריאה לא זזה ממקומה, מכשירים את זה. מה פורשך? הסרחה, הריאה נמצאת על השולחן. אתה רואה את הסרחה, מרביע, לוקח באצבע את הסרחה, תופס את זה. תיקח את הסרחה, תמשוך את זה. אם אתה רואה שהיא נתקע, ניתק ממנו בקלות, זה לא סרחה. אני מדבר על, בהתחלה הוא עושה את זה. ואחרי הם מוציאים את הריאה החוצה, ושמים אותה, משאירים אותה על השולחן, מקביעים את הסרחה בקלי קלות. אם ניתק בלי שהסרחה זזה, סימן שסתם איזה לכלוך, סתם חתיכת שומן. אבל לא חלק, אם זה יגביע, יגביע גם את הריאה, אז כובד הריאה ניתק את זה. לכן יהיה אסור. יש חכם אחד אשכנזי, שהוא כתב ספר גדול להלכות טרפות, כתב שם הספר בית דוד. הוא כותב, שהיה כתב, הוא כתוב במרן, שמרן נהגו להגביע את זה, ומרן אומר שמותר להגביע את זה. ואם מותר להגביע את השיחה, לכן הוא אומר, זה, אם אתה מגביע, ולפי זה, גם אם הריאה קצת מתרוממת, אומר, אם כל זה, גם לדעת מרן זה לא שיחה. ועל פי דברי הרבי דוד הזה, הרבה נהגו כמותו, ואומרים, הנה, גם לדעת מרן זה לא שיחה. אבל מרן לא כותב כך, מרן כותב מפורש לא כך. מרן כותב שאפילו לא תגביה כלל, אומר מרן בבית יוסף, שהריאה לא תגביה אותה בכלל. זאת אומרת, שאם אתה, גם את זה אמר מרן שיש נוהגים. אם אתה לוקח את זה, ולא עם הציפורן, לא אתה מכניס את הציפורן, אלא תופס את זה באצבע, ממאך את זה, או מרים את זה, ואתה רואה שאתה מרים, הריאה לא זזה ממקומה, זה סימן שסתם היה משהו דבוק עליו. כמו חתיכת שומן של דבוק ויוצא. אבל אם זה מתרומם, אפילו שאחר כך מתנתק, זה יתנתק בגלל הכובד של הריאה. אבל למעשה שם חור. לא יעזור לך שום דבר. לדעת מרן לא יעזור בדיקה על ידי מים, לא על ידי נפיחה, שום דבר. זה טרף, טרף, טרף. אסור לאכול את זה. באמת, כך נהגו בארץ ישראל מדורי דורות. כדעת מרן קיבלנו רואה אותה. ולכן בארץ ישראל, מזמן מרן רבי יוסף קארו, לא, אף אחד לא הרשיט את הבהמות האלה. בארצות אירופה, למה הרמה הקל ביותר? בארצות אירופה היה בעיה מאוד רצינית. שם לא היה להם הרבה לאכול. היהודים עניים בקושי, פעם אחת הוא שוחט פרה. עכשיו, אם נמצא שם שיחה, אפשר להאכיל אותה לגויים. הגויים לא היו אוכלים את הבהמות שלהם. אומרים, זה נוצרים, אומרים, גוי, יהודי נגע בזה, יטריף אותו. היה להם הפסד גדול. כמעט הוא לא אכלו בשר. לכן חיפשו כל מיני אמצעים כדי להקל בדבר הזה. לא כן, בארצות ספרד היה קצת יותר ליברליות. רק מה היו טוענים הערבים, היו לוקחים את הבהמות שהיו נטרפות, לא אכפת להם. רק היו אומרים שלפני שאתה שוחט את הבהמה, אם אתה רוצה שאנחנו ניקח את הבהמה הזו, או את העוף שיצא טרפה וכדומה, לפני שאתה לוקח ושוחט, תגיד את שם, אללה אכבר, תגיד. כאילו, הקדוש ברוך הוא הגדול. וכך תגיד, לפני זה, אז מה אכפת לי להגיד את זה? מה, זה לא נכון? אמת, אז אמרתי את זה בערבית, אז מה קרה? אבל הם היו אומרים, אנחנו רוצים שתגיד את זה סמוך לשחיטה. אז היהודים היו מתחכמים, ואומרים, לא, זו שאלה, האם מותר להגיד את זה בין השחיטה, בין הברכה לשחיטה? ואומרים, לא, תגיד את זה בין הברכה שאתה מברך לשחיטה, מי יודע מה אתה אומר? אחרת אנחנו לא לוקחים את הבשר הזה. עד ששכנעו אותם, שגם אני יכול לומר לפני זה, אני אומר על את הדבר הזה על האכבר, ואז אחר כך מברך מיד ושוחט. ואז הם מקבלים את הבשר הזה. לכן לא היה בעיה רצינית כל כך להחמיר. כך היו חושבים. אבל לא יכולים בארצות אשכנז, זה היה קשה, קשה מאוד. אבל איך שלא יהיה, טרף טרף, זה לא יעזור לנו כלום. גם אם אין לך מה לאכול, עדיף שאדם ימות ברעב ולא יאכל טרפות. מה זה, איזה מין דבר זה? לאכול טרף, לאכול דברים אסורים? מה שאמרתי, ימות ברעב, סתם אמרתי את זה, אם יש לאדם עלול למות, שאוכל אפילו נבלות, טרפות, מה שאוכל. אבל לא צריך למות על קידוש השם בשביל זה, אבל להגדיר את זה, רציתי להגדיר את זה בצורה חזקה, אז אל תאכל בשר, מה יקרה? יש אנשים שהם צמחונים, לא נוגעים בבשר. מה רע בזה? לא צריך בשביל זה לאכול בשר. גם בשר הזה מביא הרבה קולסטרול, מביא הרבה בעיות, בשביל מה לך? אל תאכל. אבל אדם שרוצה לאכול בשר, תכניס לפה שלך בשר, שיהיה חלק וקשר. אז אמרתי כבר, זה היה את הדבר הזה, ואז תמיד היו יהודים, כל בהמה שהייתה נמצאת באטליז אצל היהודים, אפשר לאכול אותה כאן, בעיקר בארץ ישראל. אבל אחר כך, באו האשכנזים לארץ ישראל, שהתחילו לבוא, זה היו הגאונים, תלמידיו של הגר"א. הגאון מווילנה היה מחמיר מאוד בדבר הזה, והוא חלק על הרמה בדבר הזה וסובר, שכל שיחה שהיא, כדעת מרן שאסור להקל בה, אומר, והרמה מה שכתב זה דברים שהוא חולק עליו, ואומר שההלכה היא לא כדברה. לכן הגר"א גם כן, גם במעשה רב של הגר"א, שיש לו שאילתות שם במקום, אומר במפורש שכל שיחה שלא תהיה אפילו קלה ביותר ודקה ביותר, הרי היא טרפה ואסור לאכול את זה. ולכן לדעתו של הגר"א, הוא בעצמו, שבאו תלמידי הגר"א כאן לארץ ישראל, אז התחילו לנהוג בנגיע הספרדים בהרבה דברים, כל שכן לגבי הבשר, הבשר הזה היהודים, שכל שחיטה שיוצאת מדי היהודים, השחיטה הזו היא שחיטה שחלק לגמרי ואין בו שום ספקות. אבל לאט לאט באו גם החסידים, ובאו כל מיני האשכנזים לארץ ישראל. ולאט לאט התרבו כאן הרבה. באו ואמרו, אתם שוחטים את הבהמות, ולכן יש לכם הרבה טרפות, ולכן הבשר עולה מאוד יקר. קשה. אנחנו נוהגים בחוץ לארץ לשחוט את הבהמה, אחרי זה בודקים אותה, ורוב הבהמות יוצאות טרישות. אנחנו בודקים ומומחים את השיחות ועושים כל הדברים. אז מה פתאום שאתם מחמירים אלינו וכתוצאה מזה הבשר עולה יקר? אנחנו עושים את זה יותר זול. חוץ מזה טוענים שהשחיטה היא שחיטה, אנחנו הסכינים של הספרדים, הם לא כל כך חדים כמו של האשכנזים, למרות שזה לא נכון, אבל מצאו כל מיני פגמים והתחילו לעשות שחיטות נפרדות. שחיטות נפרדות האלה היא מחלוקת גדולה, אם לאכול את זה, כן לאכול, וזה בלגן גדול, עד שהקימו בית דין צדק, שקוראים לו בית דין צדק לכל מקהלות האשכנזים, מה שנקרא היום בדץ, שנקרא, זה כבר היה מזמן קדמון. זה לפני רבי, לפני הרב זוננפלד, וגם לפניו, זה היה הרב מבריסק, שהיה שם רבי יהושע לב דיסקין, שהוא היה מבריסק, שהוא כאן הקים כאן את הקהילה, חיזק אותה, ועוד היו כמה ועשו קהילות נפרדות, והתחילו להביא בשר, וטוענים הבשר הזה, לנו אשכנזים זה כשר, כותבים עליו, כשר, נגמר. בספרדים, הרב יישא ברכה ואחד אומר, אמרו, איך אתם עושים דבר כזה, מכשילים את אחינו הספרדים? אמרו, שיכול מהשחיטה שלכם. אבל אומר, לא כולם, אלה שמבינים, מבינים. אבל אלה התמימים לא יודעים, רואים את הצדיק, החסיד הזה אוכל, אומר, גם אני מותר לאכול, מאיפה יודע את החילוקים האלה, לא, ואחד אומר. אמרו, בסדר, אנחנו נעשה שני סוגי עשת בשר. בשר שיצא, בהמה שיצא, חלק לגמרי, כותבים עליו חלק. בהמה שיצא, שלא חלק, אבל אנחנו מכשירים, לכתוב על זה קשר. זה זה קשר ועל זה חלה. עכשיו לאט לאט תחפו היוצאות. הפכו את זה. בהמה שמצאו בה שהיא חלקה, זה בשבילנו. קשר אומר לך מלך תאכל את זה. ואז מתאים בזה את הספרדים גם. אנשים תמימים, אני תראה, כתוב שעל זה קשר. חותם את הבדד שקשר, מה אתה רוצה? יותר טוב מזה? מה אני חסיד אותו ממנו? לך תסביר לו עכשיו את כל הפלפול הזה שעכשיו אמרתי, תסביר לו מה זה מראה ומה זה שריחה ומה זה כל הדברים, מה זה חלק, מה זה טרף, מה זה כשר. הוא אמר לו, זה סתם חומרות. ובא חכם עובדיה, שעשה, הקים עולה של תורה, בכמה הלכות, שכמעט חידש את ההלכות, כמעט נשתקחו מעם ישראל. ואילולא חכם עובדיה, מה שעשה עזרא, שאילולא הוא נשתקחה תורה מישראל, אותו דבר הזה הגאון עוזנו, הגאון רבנו עובדיה יוסף. בצעירותו כבר, התחיל בכמה דברים לעמוד בתוקף כדברי מרן רבי יוסף קארו. ולכן, לאט לאט, לאט לאט האשכנזים והספרדים, בעיקר הספרדים, לא אוהבים מחלוקת, התיישרו קו עם האשכנזים, ואז היו הרבה נכשלים בזה. עד שהוא בא ובדק את הנושא, והתחיל לצעוק. הוא אומר להם, כל הבשר הכשר זה טרף. אל תקרא לזה כשר, זה לשון סגן נאור. הכל טרף לגמרי, אסור לגוע בזה. גם את הכלים צריך להטריף אותם. כל כך מלמוד שזה לא בדיוק, אבל רצה את כאן לתת את זה. וההלכות הראשונות שהתחיל בהם, זה בדבר הזה. בואו קמו עליו כל מיני רבנים, מי אתה שתגיד לנו, אנחנו כל מדורי דורות, והוא הוכיח להם באותות מופתים, שהדברים האלה לא נכונים. כתב תשובה נפלאה בנושא הזה, ואז אמרו, טוב, מה נעשה? נכתוב עליו חלק, והכריז שאסור לאכול כשר. אמרו, נעשה חלק בית יוסף, משהו חדש. שם איפה בא חלק בית יוסף, חלק הרמה, מה חלק? תחליט, חלק או לא חלק? וראו אחר כך, שגם הם סמכו על דברי הרב בית דוד, שכל שרחה שאתה מרים את זה, ואפילו שהריאה מתרוממת במקצת, זה נקרא חלק גם לדעת מרן. לכן אומרים, זה חלק, הנה הרב בית דוד כתב כן. אבל הרב זבחי צדק, כל גאוני ספרדים אמרו, לא נכון, אין דבר כזה מעולם. כל שרחה, שהיא לא מתנתקת בקלות, כמו שאמרתי מקודם, שהריאה לא מתרוממת בכלל, אלא אם הריאה מתרוממת, זה פסול, זה טרף, אסור לאכול את זה. אז באו ועשו, נעשה חלק בית יוסף. התחילו להכניס כאן, יש חלק בית יוסף, ויש חלק בית דוד, ויש חלק בית, לא יודע, עוד איזה בתים. ואז היה מזה בלגן גדול. אדם הולך עכשיו לסופר, מסתכל בבשר. רואה בשר, כתוב עליו חלק. חותם את הבדץ. אומר, הבדץ האלה, תראה צדיקים, חסידים, זקן ארוך יש להם, צדיקים, תראה בכל דבר עם נגד. מסתמה גם זה נכון. כאן תדע לך, זה לא נכון. זה מה שכתוב כאן, חלק, זה חלק, זה דברים בטלים, זה חלק, זה רמאות.
יש את הבדץ החרדית
לפי בית יוסף. החותמת
של
הבדץ
החרדית, בשר, בית יוסף, לפי החותמת של הבדץ החרדית של בית יוסף.
בית יוסף,
אליבא דבית
דוד.
לא יכול לקרוא, שהרבה עולמות, הרבה זה נותנים את זה.
אני יודע, על מה אנחנו כל הזמן צועקים ומדברים? זו בעיה מאוד רצינית. לסמוך על הדבר הזה, זה בעיה מאוד רצינית. למה? מפני שכמו שאמרתי, הם באים ואומרים, אתה רוצה, נכון, אנחנו הרמה, סוברים כהרמה. אבל גם לבית יוסף, דהיינו אם קוראים לזה בית יוסף, דהיינו שולחן ערוך. אומר מכיוון שהרב בית דוד, חכם, שחיבר שני ספרים על הלכות תרפות וכדומה, כותב שגם לדעת מרן רבי יוסף קארו, אם השיחה הזו מרמים אותה בקלות והיא מתנתקת, אף על פי שהיא מרימה קצת את הריאה, אם כל זה זה נקרא חלק על יבד בית יוסף. הם באים ואומרים, אנחנו הנה, יש לנו בית דוד, מה אתה רוצה? חותמים עליו בית יוסף. אבל זה לא נכון. צריך להיות חלק לגמרי, חלק, חלק. ואנוכי איש חלק. זה הבדל בין עשיו לבין יעקב. יעקב, אנוכי איש חלק, חלק לגמרי. והשני זה לא. לכן, אומר לך, ומרן כותב אפילו שיחה כלשהו כחוט השערה. ומי שאוכל את זה, מאכיל טרפות. עכשיו, מי מסוגל לאכול טרפה? ייתן לי שאת כל און בטוב באהבה, לא, יתנה, לא יאכל חצי טרפה. מי יחיד אותו, בוא תאכל נבלות לטרפות. אדם יאכל? אז בשביל זה הרבה, כולם רוצים לאכול בשר. בשביל מה אנחנו צריכים להצטבח ולאכול לאכול? מה תעשה בימים טובים? אז יש שוחטים, שוחטים לבד, ואם מוצאים להם, אם מוצאים חצי שיחה או משהו, נותנים את זה לאשכנזים, נותנים את זה בחזרה, ולוקחים את הבשר הקשר, המאדר, מהמאדרים. לכן מובן, למה זה כל כך יקר? הבאים אומרים, למה הבשר כל כך יקר? למה הבשר של הרבנות? מה, הרבנות הם לא חכמים? מה, הם רשעים? הם לא יודעים? מה זה, גם להם מסכן וגם זה? הם מתחילים לדבר דיבורים בטלים. שילמדו קצת ההלכה, ויבינו מה הבעיות שיש, ויבינו שיש קושי גדול. לכן מכשירים הרבה, למרות שלמד דת מרן האמיתי, זה לא, זה טרף. מה נעשה? תגיד, אבל הרבנות, מה, הם לא רבנים? רבנים לא? הם חייבים לשווק בשר לכל עם ישראל. כמה שהם חייבים לשווק בשר, אם ייתנו להם רק בשר חלק, אליבד אמרן, חלק לגמרי וכדומה, כל כאילו בשר יעלה לך פי 10, אף אחד לא יקנה את זה. וחייבים לבוא ולשווק. לכן כדאי שהם יוכלו כשר לפי מן דאמר, כלומר זה כשר, אפילו שבאמת לנו זה טרף, אבל זה כשר ממילא, ולכן יש מקום להקל בדבר. יותר מזה, הייתה שאלה, אדם בא לקיבוץ, קיבוץ של השומר הצעיר, שומר הזקן, שם הם אוכלים, כל מה שזז הם אוכלים. אבל עכשיו הם באים, בא שוחט, אומרים, אנחנו רוצים ששחט לנו את הבהמה. הוא שוחט להם בעידור, למה שהוא לא רוצה להכשיל אותם, הם אכלות אסורות. הרי זה שהם רשעים, לא בשביל זה מותר לך להכשיל אותו. ישראל, אף על פי שחטא ישראל הוא. אתה רואה אדם שלא שומר תורה ומצוות, אתה לוקח איזה רשע אחד, לוקח את לפיד, אומר לו, בוא, יש לי כאן נבלות וטרפות, בוא תאכל במקומך, לכלב תשלחון אותו. אתה מכשיל אותו בעבירה, מותר לך להכשיל? גם אדם שהוא מומר להכעיס, אסור לך להכשיל אותו באיסור בימה האכולות אסורות. אז הוא בא ואומר, תשחט להם את הבהמה. שוחט להם השוחט, אבל הוא מפחד. אם אני אבדוק את השיחות, יכול להיות שיצא טרף. ואם אני אטריף, אגידו, מה זה? תחילו לצעוק על הדתיים וכדומה. מה הוא אומר? בהמה בחיה בחזקת כשרה עומדת? אני לא רוצה לבדוק את הריאה. להשאיר את זה כמות שהוא, מסתמע זה כשר. באו חלק, אומרים, לא נכון, אתה לא יכול לתת דבר כזה. מרן כתב, צריך לבדוק. אבל כאן, כל הבדיקה היא דרבנן, לא דאורייתא. מי דאורייתא? לא צריך בדיקה. עכשיו, האנשים האלה, אם אני אבדוק ומצא השטרף, הם לא שמעו לי, ויאכלו את זה מה שלא יהיה, אז למה אני לא אשאיר את זה על דאורייתא שמסתמיים בשיחות, ולכן עדיף שאכלו בצורה כזו, ומה שאני אלך ויבדוק ויעשה, בסוף אני אסתבך איתם, והם יסתבכו איתי, ובסוף גם את זה לא ייקחו. היום אני אגיד להם, בסדר, שחטתי את זה טוב, עכשיו הם לא בדקתי את הריאה, ולא רוצה לבדוק את הריאה, למרות שמרן כתב שחייבים לבדוק את הריאה, ואסור לתת לי בדיקת הריאה, ומי שזה מאכיל טרפות, אבל זה כאילו מאכיל טרפות. עדיף שכאילו, ולא תמצא אחר כך ותגיד, הנה, אני מאכיל אותו לידה בידיים טרפות, לא ישמור לך, בין כה הם אוכלים כל דבר. אז כמה שאפשר להקל בדבר הזה, אנחנו מקילים. כל אלה לאנשים רחוקים מתורה ומצוות, אבל אדם ששומע תורה ומצוות וכדומה, מה אתה עושה? הכסף כאן קובע? לכן לקחת דווקא קשרות מעודרת ביותר, שיהיה חלק כפשוטו, לא חלק שיגידו לך כל מיני שמות שאתה לא יודע קודים, חלק, יש חלק, יש חלק בתוסף, חלק בדוד, חלק זה וחלק זה, לך תדע מה זה חלק ולא חלק. לפעמים אנחנו מגיעים מרוב קשרויות, אז להפך, הכל נהפך להיות בצורה מבולבלת. אז אומר לך, מה אתה רוצה? הנה יש כאן חתומיה של הרב הזה. מה, הרב הזה הוא רשע? הוא לא רשע, חס ושלום. אבל הוא סובע כדעת מימנדה, מה שזה קשר. אבל אנחנו עושים את זה, מה, זה לא רשעות. נכון שהיו צריכים לכתוב, אלה הבדץ היו צריכים לכתוב, כשר רק לאשכנזים. חלק, אם זה חלק אמיתי, חלק לספרדים. היו צריכים לכתוב. למה שברגע שאתה כותב כשר, מה אתה רוצה? כתוב כשר, מה אני יודע, ספרדי אשכנזי? אבל זה במציאות שלנו, זה כך. לדעת מרן זה טרף, מה נעשה להם? כשר הזה זה טרף.
חלק חול, השכחת הרבים.
מה ההבדל בין חוץ לארץ ובין הארץ? אין הבדל. אותם ההלכות יש.
חוץ לארץ, אם זה לא טוב, הגויים ישר לוקחים.
לא, זה לא בדיוק כמו שאתה חושב. זה לא בדיוק שאתה חושב. אנשים חושבים שמביאים בשר מחוץ לארץ, מה, הוא לא מפסיד כלום. זה לא נכון. הרי ככל שמוצאים שם בהמות טרפות, השוחט שוחט, מקבל איזה משכורת. הבודק בודק, כל אלה נמצאים כאן. הזמן הזה, זה עולה כסף, המון כסף זה עולה להם. אתה שולח משלחת של לשחוט, היבואן משלם על זה און תואפות. אז נכון, אתה מטריף לו את הבהמות, אבל כל טריפת בהמה זה הרבה כסף. אז הוא לא מעוניין בדבר הזה, לכן יש לנו את הבעיה הזו. קדוש ברוך הוא יעזרנו שלא נתקשה במחלות אסורות. ברוך אדוני לעולם, אמן ואמן. ברוך הבא, כבוד רבה.